בוקר טוב, אנחנו בספר אורות התורה נדמה לי בפרק י"ג בפסקה ח' זה פסקה ארוכה למוסר נמרץ וגדול צריכים חכמי ארץ ישראל. טוב, מי לא צריך מוסר? כולם צריכים. אדם שאיננו שומע את תקופות מוסר מתנבד מבחינה מוסרית. הנה יש פה עוד אחד. כולם צריכים מוסר, אבל בארץ ישראל יש צורך במוסר מסוג מיוחד, מוסר גדול לעומת מוסר. מה אפשר של מוסר גדול?
מוסר קטן.
מוסר קטן, זה מתאים? יפה, כן, מוסר קטן. אז מה זה? פה אני מדבר על מוסר גדול, מוסר בגדלות. כן, מה זה מוסר בגדלות? למוסר נמרץ וגדול צריכים חכמי ארץ ישראל, תוכחה גדולה אנו חייבים להוכיח אותה. אבל תוכן המוסר הזה הופכיו מכל מוסר נהוג שבעולם. המידות הקשות המביאות לאדם להעמיד את ערכו הפרטי ולהגביר את כוח פעולתו, כל העולם כולו הוא לקוי מריבוי השפעתה, עד שכל אומה אומרת אני ואפסי עוד, וחפצה לבטל את כל העולם כולו ולבלע אותו. אנחנו בפרק י' ג' בפסקה ח' של ספר אורות התורה של הרב זצ"ל. כן, זאת אומרת שיש באדם מה שנקרא מידות קשות. אז במוסר הרגיל נלחמים נגד המידות הקשות. מה עושות המידות הקשות? הן גורמות לאדם להבליט את הפרטיות שלו על חשבון אחרים. יש גאווה, כעס, כל אלה מידות רעות מאוד. כשהמידות האלה הופכות להיות מידות של אומה שלמה, אז אותה אומה חושבת שהיא כל העולם כולו, שאין משהו אחר חוץ ממנה, ואז היא כובשת את כל העולם. כן, למשל מצאנו את זה בפילוסופיה הלאומית הגרמנית, אצל יוהאן פיכטה למשל, ואחר כך אצל ניטשה. כן, האבירות הזאת שרואה את עצמה בתור חזות הכל, סוג של גאווה. כן, על כן כדי להילחם בזה שוקדים חכמי המוסר אשר מעולם בישראל ובאדם לרכך את קושי הלב, להחליש את האבירות, להכניע את הגאווה, וכל הסעיפים היוצאים אלה הסוגים. כלומר, תורת המוסר בדרך כלל עניינה לרכך, קצת להחליש בעצם, באיזשהו מקום. יש במוסר איזשהו ממד של ריכוך. לעומת זה, הנה המוסר המצטרך אל המעולים, אל הנטבעים מאור נשמתם להיות גדולים ואדירים, הוא ההפך מזה. יש אדם שדווקא העבודה המוסרית שלו זה להיות מודע לגדולתו, ויש אדם כזה כשהוא מודע לגדולתו איננו חומס אחרים חז וחלילה, אלא עד רבה המודעות שלו לגדולתו מביאה אותו להטיב עם אחרים. הוא יודע לתפוס את מקומו הנכון, ואם הוא לא יהיה מודע לגדולתו אז הוא חומס את האחרים, הוא לוקח מהם את מה שהוא יכול היה לתרום להם. לכן של עם ישראל תקנתו היא דווקא המודעות לגדולתו, ובזה הוא יודע מהו התפקיד שהוא צריך למלא כלפי האנושות. הוא לוקח אחריות על גורל העולם. זה מה שאומר כאן. לעומת זה, הנה המוסר המצטרך למעולים ולנטבעים מאור נשמתם להיות גדולים ואדירים, הוא ההפך מזה. הנדיבות העדינה מרחבת את הלב כל כך, ומעדנת את הרגש עד אשר את הכל הוא מרגיש, את כל הצער שבעולם הוא חש, וחפץ לעזור ולהושיע. היה יהודי אחד, רבי מנשה מאיליה, רבי מנשה מאיליה, מתלמידי הגר"א. הוא אמר שהוא מרגיש צער כל עוד יש תולעת אחת בעולם שדרכה מעוכבת על ידי אבן החוסמת את דרכה. צער יש לו מזה. הוא מרגיש, הוא חש את ההרמוניה הכללית, ומילא גם את הצער העולמי. מובן? זה רבי מנשה מאיליה. יש, היה גוי אחד שהתקרב קצת לזה, אבל פחות מזה. קראו לו סארטר, ז'אן פול סארטר. היה פילוסוף ידוע בצרפת.
זה לא אכזרי אבל?
זה אכזרי נורא.
להגיד דבר כזה זה אכזרי.
מה?
על התולעת.
על התולעת, כן, יש לנו כלל. הרחמנים, אתה אומר את הגמרא, הרחמנים חייהם אינם חיים.
לא על זה. מי ש... מה אתה מרחם על תולעת? מה?
למה לא לרחם על תולעת?
לרחם על בני אדם, לרחם על רמות יותר גבוהות של
מסירות. שזה? הוא לא רחם על בני אדם? רק על בני השמיליה? איפה?
אז הוא מצליח לכלול גם את זה וגם את זה, את כל המרחב הזה?
יש לו נפש כל כך גדולה שהוא מרחם על הכל. קל וחומר על האדם. לעומת זה, מי שהרחמנות שלו מתמקדת בבעלי חיים בלבד, אז הוא באמת אכזר. להבדיל, היטלר, יימח שמו וזכרו, הוא היה צמחוני. מסביר הרב קוק במאמר הצמחונות, חזון הצמחונות לעתיד, סליחה. אז הוא מסביר שם במאמר הזה, שאם האדם נשאר באכזריותו ויפנה את שארית רחמנותו לבעלי חיים, אז הוא יהיה אכזרי כלפי בני אדם. אבל רבי מנשה מאיליה, להבדיל, זה משהו אחר לגמרי. זה אדם שהאהבה שלו היא כל כך גדולה, שהיא מתפשטת על הכל ממש, ואפילו על התולעים. מעשה ברבי יהודה הנשיא, שפעם, שעיגל אחד ברח מבית המטבחיים, ורץ לרבי יהודה הנשיא. אמר לו רבי יהודה הנשיא, לך. לכך נוצרת. נוצרת כדי להישחט, אז מה אתה בכלל בביתנו? כתוצאה מזה, רבי נהיה חולה. אחרי זמן מסוים, הוא ראה שפחתו שמבריחה עכברים מן הבית. אמר לה, ברחמיו על כל מעשיו, והבריאו. בסדר? היה גוי אחד שהתקרב, אבל מרחוק, הרעיון הזה, זה ז'אן פול סארטר, שהפילוסוף נודע בצרפת המאה ה-20, שהוא אמר שהוא לא מרגיש חופשי כל זמן שיש אדם אחד בעולם שאיננו בן חורין. אז הוא הגיע לתחום יותר קטן, הוא הגיע רק לתחום האדם. במקום להרחיב על כל הבריאה, הוא מסוגל להתמקד רק באדם. טוב, גוי, מה שאתה עושה? כי הוא היה אדם. מכוח? מכוח ההכרה המוסרית הגבוהה שלו. הרבה מוסר. מוסר מאיפה לומדים תגיד? אל תענה בבקשה, אני שואל אותו. מאיפה לומדים מוסר תגיד לי? והספרים וחכמים איפה הם יודעים? והקודמים להם איפה הם יודעים?
מהנבואה,
מה פתאום? המוסר זה אנושי.
מה?
אנושי. דרך ארץ קדמה לתורה. הקדוש ברוך הוא ברא באדם מוקד של הכרה, שהוא מוקד ההכרה המוסרית. יש אומנם מוקדים אחרים, יש המוקד הטבעי. ולפי המוקד הטבעי, אדם זאב לרעהו. אבל יש עוד הכרה באדם, הכרה נשמתית, באה לו מהערת הנשמה שבתוכו, וזה יוצר אצלו את המצפון, מה שנקרא. ההכרה המוסרית. מה? זה בא מתוכו ומהצטברות הניסיון המוסרי מראשית האנושות ועד היום. דבר שהולך ומתפתח. ומי שאין לו את זה, מי שאין לו זה, אז שלא ילמד תורה. לפי הכלל, דרך ארץ, קדמה לתורה. ואחת הטעויות הנפשיות בציבור הדתי, זה לומר שהמוסר נובע מהתורה. זה חמור מאוד, האמירה הזאת. כי ביום מן הימים, בן אדם מתעורר, הוא שם לב שיש מוסר גם בלי תורה. אז הוא שואל את עצמו, בשביל מה צריך תורה? כי הוא חשב שכל התורה זה כדי לעשות אותו מוסרי. וזאת בכלל לא מטרת התורה. מה אתה אומר?
יש מוסר שהוא
רק בתורה. כשיש מוסר טבעי, אז התורה מוסיפה קומות נוספות. אין מוסר טבעי, התורה לא תוסיף כלום, היא רק תקלקל יותר. לפי העיקרון, זכה נעשית לו שם חיים, לא זכה נעשית לו שם עמד. בסדר? ברור. בכלל התורה אין, לא נתנה לנו כדי לעשות אותנו מוסריים. זה ממש שטות. זה שמי שמוסרי, אז הוא יכול גם ללמוד תורה. אז למה נתנה התורה?
במדרגה יותר גבוהה.
מדרגה שגבוהה של מה?
קדושה.
קדושה, יפה. לא בשביל המוסר, אלא בשביל המוסר. זה סוג של מוסר, אבל מוסר, אבל לא הייתי אומר ככה. זה המעמד הזה שבו האדם נמצא פנים בפנים עם הבורא, בלי מסך, באופן בלתי אמצעי. זה מצב הקדושה. וזה באמת יכול לבוא רק מן התורה. טוב.
ושמה בני מוסר אביך?
כן.
מה בין מוסר
תורתך?
מה בין מוסר
תורתך?
נכון.
מה חשוב בעצם? המשך לשאול שלך. אולי. אולי כי הפסוק הזה בזוהר מוסבר אחר. הזוהר אומר, מוסר אביך דא אורייתא. אז טוב, זה פעם נדמיין בזה. טוב, אז איפה היינו? כן? הנדיבות, אני קורא כאן בתוך אורות התורה. פרק י' ג' נזכח הנדיבות העדינה מרחבת את הלב כל כך ומעדנת את הרגש עד אשר את הכל הוא מרגיש את כל הצער שבעולם הוא חש אבל זה כבר קצת אכזרי הדבר הזה זה אכזרי מצד אחר זה אכזרי כלפי האדם הזה שהאדם הזה לא יכול לנוח בשקט בעולם כפי שאומרת הגמרא הרחמנים חייהם אינם חיים לא יכולים לחיות בעולם הזה. כל הזמן מרגישים ככה את הצער העולמי. פעם אחת בחור ממכון מאיר לפני 15 שנה אמר לי, אני לא יכול לישון בלילה. למה? כי יש באוקיינוס דגים גדולים שבולעים דגים קטנים. מוות בתוך הדממה. ככה. זה נורא, מה אתה לא חש את זה? טוב, הרגעתי אותו קצת. אמרתי לו שלי זה לא מפריע. אבל יש בזה משהו אז מה צריך לעשות? לא להיות רחמן אז מה אומר? הרחמנים חיים אינם חיים נכון, לא צריך להיות רחמן מה צריך להיות?
מרחם
רחמן זה מי שחש זעזוע נפשי פנימי מתוך כל, מכל האכזריות שבעולם ועוד שהמרחם זה מי שעושה משהו בשביל לתקן את זה הוא רואה שיש בעיה אז הוא מרחם
הוא
יכול,
בדרך
הוא יכול לתקן את זה אפשר לתקן את זה אפשר לתקן את זה על ידי תפילה אתה יכול להתפלל למען הדגים הקטנים ואתה יכול לתקן את זה על ידי הכרה שכלית שאתה מבין שיש ערך לזה שהם נאכלים אין ערך מוסרי להאכלתם להאכלם, סליחה זה צריך ללמוד, למה? כן, המדרש אומר, כל מעשה בראשית לובים זה מזה. אז יוצא שיש מעגל אחד גדול של חיים, שבמהלכו דגים גדולים נאכלים על ידי, דגים קטנים נאכלים על ידי דגים גדולים, והדגים הגדולים נאכלים על ידי בני אדם, ובני אדם נאכלים על ידי הדגים הקטנים. ויש מעגל.
זה לא נכון אבל.
זה כן נכון.
הדגים הקטנים אוכלים את בני אדם?
איך דגים קטנים אוכלים בני אדם? זה תהליך ארוך, אבל בסוף זה מגיע. כן. יש מה שנקרא המעגל הביולוגי. יש מחזורים כאלה. אתה יודע, האטומים שמרכיבים אותך, מה הם הרכיבו לפני 1,000 שנה? אתה לא יודע. כן. וחפץ לעזור ולהושיע. ורק על עצמו הוא שוכח מלכי הנטיות של בעלי הנשמה העדינה. כן, יש משל הרב קוק היה כזה. הרב קוק, יום אחד, אשתו, כשהוא הרב של, של יפו, אז אשתו של הרב הלכה להתלונן אצל מיר דיזנגוף, שהיה ראש העירייה של תל אביב יפו. המשכורת, היא אומרת, למה המשכורת של, של בעלי לא מגיעה? כן? מה קורה עם המשכורת? כן? אין לנו מה לאכול בבית. אמר, אבל אני נתתי צ'ק. מה התברר? שבין הזמן, בין הרגע שבו הרב קיבל את השם לבין הזמן שמגיע הביתה, הוא כבר חילק את הכל לאנשים. והוא היה אומר, לי במקולת ייתנו בהקפה, על האחרים לא ייתנו. אז לא מחלק, כן? מעצמו הוא שוכח. מהלכי הנטיות של בעלי הנשמה העדינה, שהיא כוללת באמת עולם מלא, ובאהבתה את עצמה היא אוהבת את הכל, והיא מוכנה לשכוח את עצמה כדין, הולכים הם הפוכים מנטיותיהם של רוב הבריאות. הם נזרמים מהכלל אל הפרט. השיריים בעולם אינם בעיניהם הם עצמם. מה זה שיריים? הקצוות, כן? הדברים היותר נמוכים, האישויות היותר דפוקות שבעולם, הם, זה הם עצמם. לכן אפשר גם להבין, מדוע אומרים מיתת צדיקים מכפרת? כי כשהצדיק מת, מכיוון שהוא הקשור באהבה עם כל חלקי הבריאה כולה, אז משהו מהם מת גם כן. האחיזה שלהם בו. השיריים בעולם אינם ביניהם הם עצמם. הליקויים כולם שבנפשם מתגלים בהם באספקלריה צחה, והאור והיתרון כבוש ומחוסה מהם. וכשמסתכלים על עצמם, הם רואים רק את החסרון. כן.
כל האנשים האלה הם לא יודעים את הרופאים, והם מבדים את ה... צריך
קצת
גסות כדי לעמוד בעולם הזה.
זה בדיוק המוסר הגדול שצריך לתת להם. יפה.
אז כלומר,
כן, כן, אנחנו בינתיים מתארים אותה. לכן הרב אומר, קצת גאווה צריך, מה זה? כן? גאווה לאומית. תלמיד חכם שאין בו שמינית שבשמינית שבגאווה היא לא תלמיד חכם. וכדומה. אלא אלה הינם ענווי ארץ, שאחר שהם מתרוממים בחשבון ובדעה באור ובקדושה, ממלאים את העולם כולו אור וחיים. ממין זה הינם תלמידי חכמים שבארץ ישראל. יש סוג כזה של תלמידי חכמים שבארץ ישראל, הם חיים, הם חשים כל הזמן את הצער העולמי. כואב להם. תיקון חצות. למשל הרשש, רבי שלום שרעבי, גדול המקובלים, לפני 250 שנה. כל לילה היה הולך אל הכותל המערבי ומתחנן לפני בור. ברחבת הכותל באותה שעה הייתה ריקה. היה בזמן השלטון הטורקי המדכא והמאיים. אבל את ימיו הוא גילה בבקשת רחמים בכלל ישראל. ממין זה הם הינם תלמידי חכמים שבארץ ישראל. כל הצער העולמי וקל וחומר כל הצער העמוק והאיום של כנסת ישראל. אתה רואה? אני מצטער על העולם, אז יש קו החומר צער על כלל ישראל. כן? וקו החומר כל הצער העמוק והיום של כנסת ישראל. אם הוא מוטבע בעומק לבבם וחתום על נשמתם, עד שאינם יכולים להסתכל בתוך תוכם של עצמם, להכיר את גדולתם ותפארתם. כן? אין לו זמן אפילו להסתכל על גדולתו העצמית, האישית. את זיו הקוש הכשר חוכמתם ואת עדינות רוחם ואת הערת הרגשתם. עד כאן התיאור. עכשיו מה התוכחה והמוסר הגדול והנמרץ שצריכים לקבל חכמי ארץ ישראל? זה מה שאתה ציינת בצדק. חייבים הם בני ארץ ישראל, בייחוד חכמיה, לחפש ולמצוא בקרבם את יתרונם היונק מטל ארץ חמדה. פעם קבוצת קציני צה"ל שאלה את הרב צבי יהודה קוק, מהי תמצית היהדות? אז הוא ענה להם, תמצית היהדות, גאווה לאומית. כן? לא כל אחד היה עונה ככה, אבל הרב צבי יהודה אמר, כן? גאווה לאומית. הגאווה הלאומית היא גאווה כשרה, כי איננה גאווה של הפרט, והיא גם באה לתקן את העולם, לא באה לכבוש את העולם. כן, מעניין.
התורה לא מזהירה מזה, שאנחנו נגעד כפי נירום לאורכנו, מה שלא ירום ליבנו על מה שאנחנו עושים.
בואו נבדוק. מה שאתה אומר זה פסוק בפרשת עקב. נדמה לי. כן, זה בפרשת עקב. פרק ח'. כתוב בפסוק י"ז. ואמרת בלבביך, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. מכאן שצריך האדם לומר, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. כבודו טועה, כבודו טועה, ואני אסביר לך למה. נאמר כך, כי השם אלוהיך מביאך אל ארץ טובה, ארץ נחלי מים, עיינות ותהומות, יוצאים בבקעה ובהר, ארץ חיטה וסעורה וגפן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש, ארץ אשר לא במסכנות תאכל בעליכם, לא תחסר כל בה, ארץ אשר אבניה ברזל ומהרריה תחצוב נחושת, ואכלת וסבע. האם לאכול ולסבוע זה בסדר לפי זה? האם זה מצווה?
לא ברור. זה ברכה.
תיאור מציאות, נכון?
תיאור ברכה.
בסדר. אחר כך כתוב, וברכת את השם אלוהיך על הארץ הטובה שנתן לך, זה מצווה או לא?
מצד הפשט, זה לא דווקא מצווה, אבל חכמים למדו שזה...
חכמים למדו שזה מצווה. כלומר, מצווה ברכת המזון. כלומר, החלק הראשון של הפסוק מדבר על דבר של רשות, ואכלת וסבעת, וברכת. אם לא סבעתי, האם אני יכול לברך ברכת המזון?
לא.
לפי התורה? לא, נכון? זאת אומרת, התנאי, כדי שאוכל לקיים את מצוות ברכת המזון, זה שקודם כל אוכל ואסבע. אמת. אחר כך כתוב, ישמר לך, פן תשכח את השם אלוהיך, לבלתי שמור מצוותיו ומשפטיו וחוקותיו אשר אנוכי מצווך היום, פן תאכל וסברת. פן, כל מקום שכתוב פן, אומרים חז"ל, מצוות לא תעשה. אז אסור לסבוע.
ומה?
לפני כן כתוב ואכלת וסברת וברכת. עכשיו אתה אומר, פן תאכל וסברת.
למה
ההמשך? ובתים טובים תבנה, וישבת וקרך וצונך ירבה, וכסף וזהב ירבה לך, וכל אשר לך ירבה, ורם לבבך, ושכחת את השם אלוהיך המוציאך מארץ מצרים בית עבדים. כלומר, עצם העובדה שאני אוכל ושבע איננה פסולה. אלא השאלה למה זה מביא אותי. אם זה מביא אותי לברך, זה טוב. אם זה מביא אותי לשכוח, זה רע. בסדר? נמשיך הלאה. ואמרת, כוחי, ואמרת בלבבך, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, וזכרת את השם אלוהיך, כי הוא נותן לך כוח לעשות חיל.
מי מזכר אתה מתחיל
לניגוד? כן? ומיני לך זאת? כבודו חולק על הרן ועל רבי יצחק אברבנאל, נכון? שהם הסבירו שהתורה לא תבטל את האמצעים, ולכן הם אומרים, ואמרת בלבביך כוחי ועוצם ידי. ברור שאתה צריך להגיד כוחי ועוצם ידי, מי עשה את החיל הזה אם לא כוחי ועוצם ידי? אלא יחד עם זה אתה צריך לזכור. יפה. נפה. לכן הרב צבי יהודה קוק זצ"ל היה שולח את תלמידיו לראות את המצעד הצבאי של יום העצמאות כדי לקיים ואמרת בלבביך כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה.
אבל השאלה אם תשאלה אם
המצעד הזה מודה לזכרון השלוחה. ודאי, אם אתה אומר הלל ביום העצמאות, אז כשאתה הלכת לראות את המצעד אתה מודה לקדוש ברוך הוא שנתן לך את הכוח הזה. ברור? שלא כמו אלה שאומרים המצעד זה כוחי ועוצם ידי. כן, מה פתאום? מי אמר שזה לא בסדר? מצוין, כוחי ועוצם ידי.
מה הכוונה
במצעד? אז אתה תתן את הכוונה. לך תראה את המצעד ותגיד לך, זה על הקדוש ברוך הוא שנתן לך את הטנקים האלה. בסדר? לכן, ודאי שצריך, התורה איננה מזהירה אותנו מלשמוע ומלהתגאות במה שיש לנו. השאלה האם הגאווה הזאת היא גאווה שזוכרת את השם, או גאווה ששוכחת את השם.
גם
בפרט זה כך. הוא יכול לשמוח שהשם נתן לו את הכוח לעשות חיל. הרי כזו שמה בצונך ובקרך ירביון, כסף וזהב ירבלה וכל אשר לך ירבה. ואכלת וסברת, מי אוכל? הפרט או הכלל? לא שמעתי שהכלל אוכל. טוב, אז לכן אומר כאן הרב, חייבים הם בני ארץ ישראל, בייחוד חכמיה, לחפש ולמצוא בקרבם את יתרונם היונק מטעם ארץ חמדה. חייבים. מכשול הדלדול החיצוני. אני סיפרתי לכם פעם. פעם, לפני שנים רבות, הייתי מדריך טיולים. לקחתי קבוצה של יהודים מאמריקה לבקר בהתנחלות קדומים. זאת הייתה ההתחלה של בניית הווילות, כן? כל השנים ישבו בקרוונים בתת תנאים, תנאים קשים מאוד, לא תמיד היה חשמל, לא תמיד היה מים, לא תמיד היה גז, לא תמיד היה בכלל משהו. ולאט לאט הצליחו סוף סוף לצאת מן הקרוונים ובנו וילות. הייתה שמחה גדולה שסוף סוף הגענו לשלב שבו אפשר לבנות וילות. היום זה טריוויאלי, פעם זה היה חידוש גדול. סקרתי את הקבוצה הזאת, היו אנשים דתיים, ובעלת הבית הראתה להם בגאווה את ביתה היפה והמפואר. אמר, תראו, יש את זה, השם האחד אומר, זה נראה לי יותר חומרי מאמריקה. כועס כזה. אז הסברתי לו, הבאתי לו מספר מקורות בנושא הזה, שבארץ ישראל אדרב. כל מה שבאמריקה צריך לצמצם בגלל שזה מונע את עבודת השם. פה אדרב, זה קידוש השם, זה התרחבות, אור הנשמה הישראלית. אמר, זה שטויות, לא יכול להיות. הבאתי לו מקורות, ואז הוא לא ידע מה לעשות עם המקורות. אז הוא אמר, כמו שתמיד אומרים לי חרדים כשמבקרים איתי, כבר מזמן הפסקתי. הוא אמר, זה לא פשוט, צריך לראות מה המפרשים אומרים על זה. כן, זה בדרך כלל מה שהם עונים, שהם לא יודעים. כן. אז זה הנקודה, כן. ובכן, מכשול הדלדול החיצוני, העוני והמחסור, שגם הם הינם תוצאות צרת הגלות והחורבן, שניתח ביותר על אדמת הקודש. כן? כלומר, הזעם של הגלות ניכר במיוחד בארץ ישראל. קשה מאוד בארץ. והוא, ברוך השם, הולך ופוחד. כן? תדעו לכם, למשל, שבמאה ה-19, היהודים בירושלים היו לובשים את בגדיהם עד שהם היו דקים מרוב בליה. למה? כי לא היה מי שתפר בגדים אירופאים בירושלים. נעליים היה אחד ביפו שהיה עושה. כן? זה המצב. היום אתה נכנס כל מקום, יש חנויות נעליים כמה שאתה רוצה. אז מה שאומר, והוא ברוך השם, היה פה איזה יהוד, לא, גוי אמריקאי בשם מרק טוויין. מכירים מרק טוויין? הוא זה שכתב את תום סויה. כן, אז הוא טייל פה קצת בארץ. ואז הוא מתאר את המצב, הוא אומר, הארץ שממה. יש פה מדבר. איך אפשר להאמין שהארץ הזאת הייתה פוריה פעם? אין פה כלום. יש פה קצת ערבים שרוח המדבר הביאה אותם לפה. וביום מן הימים הוא יכולה רוח המדבר לשאת אותם מפה. אין להם פה שורשים, אין כלום. אין זה אלא שארץ זו מחכה לבעליה האמיתיים. נכון. זה היה בתחילת המאה ה-19. אז מה שאומר כאן הרב, המכשול, הדלדול החיצוני והמחסור, העוני והמחסור, שגם הם אינם תוצאות צרת הגלות והחורבן, שנמתח ביותר על אדמת הקודש. והוא, ברוך השם, הולך ופוחד. הולך ועובד את מראהו הממאיר והממרר. כן, בזמן הרב, כבר התחיל המנדט הבריטי, ההתיישבות, כן, לאט לאט הארץ התחילה לצאת, להוציא את יופיה. לא יוכל להחשיך על גודל זיו האורה מתבצבצת ומתפרצת לצאת להראות עוד חיים וכוח עליון. אמנם זאת היא מידת כל נדיבי לבה. כל גדולי עולם שהושיעו את כל העולמים בהשפעתם להיות שפלים ודמוגים וגם פחדנים ונוותנים יותר מדי, קודם שמתבררת להם חובתם המאתרתם עוז ומשימה בידם גבורה וכוננות. הוא לא מבקש מחכמי ארץ ישראל לרדוף אחרי הכסף, כן? זאת לא הכוונה שלו, אלא הכוונה היא שהם צריכים לחזור להכרת גדולתם. אל עוז תפארתם, מה? הם נמוגים, זה הם כבר עושים את זה מאות שנים. כן, אומר הרב, הגיע הזמן להפסיק להיות נמוגים. כן. וגם פחדנים והנדלים יותר מדי, קודם שיברית להם חובתם, מעטרתם, עוז ומשימה בידם גבורה, ומשימה בידם גבורה וכוננות. לאלה הננו צריכים לקרוא קריאה גדולה, להודיעם מהררי ציון עצמם, שהם חיים, חיים גדולים, ושרב עוז ותעצומות בידם, שהם הינם מוכשרים לפלש נתיבות ממקורה של תורה, מתורת ארץ ישראל ממש, שתחזור ותאיר את כל העולם כולו בכבודה. אז מה הוא רוצה? שתתחדש תורה בסגנון חדש, סגנון של עוז וגבורה מארץ ישראל. לא במה שתחכו במעט או בהרבה את הסגנון של החידוש הפלפול והדרוש שבגולה, תראו את כוחותיכם הנפלאים יושבי ארץ חיים. כן, אל תהיו סניף של ישיבות חוץ לארץ. טוב, בזמנו של הרב צריך לזכור שעדיין רוב העולם התורה, כפי שרגילים לכנות את זה, היה בחוץ לארץ. בארץ ישראל היו קצת ישיבות, אבל עדיין הכוחות המרכזיים הגדולים היו שם לפני השואה. אז עדיין הייתה שם איזה מין הרגשת נחיתות כלפי אותן הישיבות. לכן אומר הרב, אל תנסו להיות חקיינים שלהם. תעודה גדולה וגבוהה הרבה יותר ויותר מזה יש לכם. אתם צריכים להחזיר לנו את עטרת עוזה של תורה מקדושת חיינו הקדמונים ליושנה. כן, הרי מאז ימי התנך, מאז שפסקה הנבואה, הידלדלה התורה, הולכת ומדלדלת מיום ליום, מקבלת סגנון יותר ויותר מיובש.
מה
הכוונה? זה נכון דוגמה פשוטה. מדוע מפרישים תרומות ומעשרות? תסביר לי למה צריך להפריש תרומות ומעשרות? ואל תענה לי בגלל שזה כתוב בתורה. לא סובל את התשובות האלה. פירוש השאלה שלי, למה זה כתוב בתורה? למה צריך להפריש תרומות ומעשרות?
אני יכול לשאול
מסברה. מה?
אני יכול לשאול משהו.
נו, מה סברה?
אולי זה צריך ללמוד שבזולת, לתת
מעצמך. מי זה הזולת הזה?
כהנים.
הכהן והלוי והעני, נכון? כן. יש לי בעיה עם מה שאתה אומר. ראית פעם שמישהו נותן תרומות ומעשרות לכהן ולוי?
בימינו?
כן. לא, למה לא ראית? כי היום הכל מצומק ומצחיק. כן, מה זה המצווה היום של תרומות ומעשרות? אתה לוקח בננות, מחפש את החלק הרקוב, שם את ה... ואתה אומר על החלק הרקוב הזה כמה משפטים חסרי הבנה כמעט, ואחרי זה אתה מכניס בחרדת קודש את החלק הרקוב לתוך שקית ניילון, ושם את זה בפח. נכון? זה תרומות ומעשרות של זמנים. זה לא סברה, זה פשוט, זה פשוט הפיתוש של מיקרא, נכון? אז למה אנחנו עושים את המעשה המבוכח הזה? אתה יודע למה עושים? כי למעשה הזה יש עבר גדול, אבל זה לא מספיק. יש לו גם עתיד גדול. כלומר, אנחנו משמרים על אש קטנה דבר שפעם היה בעל משמעות ועתיד להיות בעל משמעות. כי בזמן שהכהונה והלוויה בכל תוקפם, ויש מקדש על מכונו, וישראל מתפרנסים בעיקר מעבודת החקלאות, אז במצב כזה התרומות והמעשרות הם חלק מן המחזור הכלכלי הכללי, והכלכלנים של הממלכה מתחשבים בחישובים שלהם בעובדה שיש מעשרות, ושיש מעמד שלם בחברה שמתפרנס מזה, אלוהים הכהנים והלווים, נכון? וזה דבר שהוא גדול אז, אבל עם הזמן הוא הפך להיות איזושהי איך היא תמצא כיצד לצאת ידי חובת סעיף מעצבן לשולחן ערוך האוסר עליי לאכול את הבננות כל זמן שלא עשיתי את הפעולה המחושפת הזאת, נכון? אז ברור שיש פה התקדמות.
ואיך אפשר?
עוד דוגמה אחרת, אנחנו שמים ציצית בבגדנו, נכון?
כן.
איזה בגד? הטלית. מתי לובשים את הטלית?
ביום.
מה?
ביום.
ביום. איפה? בבית הכנסת. בבית הכנסת אתה מוציא טלית מגוהצת ויפה ורקומה שכתוב עליה מזכרת ירושלים או ברכת אשר קדשה נוסד שלנו זה בציצית, והראשי תיבות של השם שלך ריקומים יפה, כן? ואתה, כן? צ'ופצ'יק. וכל זה הופך להיות חפץ פולחני. חפץ פולחני שאתה לובש אותו בזהירות רבה, במקומות ממוזגים ומקיים. נכון? האם להתורה התכוונה לזה? ודאי שלא. ונתנו על ציצית הכנף, כלומר, על כנפי בגדיהם לדורותם. זאת אומרת, הבגד הטבעי של האדם השמי ממקדם הייתה הטלית. ולכן כשהתורה אומרת לשים ציצית, היא אומרת שהליכות היומיום שלך שמים את, את היד ליד, כן? התורה אומרת, היא אומרת לך לשים את, את זיכרון כל מצוות השם כל ימי חייך עליך, או? גם יש בגד מצחיק עוד יותר הנקרא תלית קטן שלובשים אותו, אחד הדברים הכי לא נוחים שיש בעולם, נכון? אז ברור שהתרחקנו מן הקדמוניות, מהחיים הקדומים שלנו. זה רק דוגמה, כן? לא מדבר על זה שאין לנו מושג של עבודת השם האמיתית, כיוון שאין אצלנו גילוי שכינה, אין לנו נבואה, אין אנחנו יודעים מי הוא השוכן בבית המקדש. ברור? הכל הופך להיות מצומק ודתי, כן? אז תלמידי חכמים שבארץ ישראל יש להם תפקיד, אומר הרב, להשיב לתוכנו את חיינו הקדמוניים בתורתם של חכמי ארץ ישראל. זאת עבודה גדולה, נכון? בין היתר, אני יודע שיקימו את הסנהדרין, אם כבר, כן? שיוכל סוף סוף להכריע בהלכות ולא כל הזמן להיות בספק אשכנזי עושה ככה, ספרדי עושה ככה והתימני עושה ככה, כל מיני דברים כאלה. זאת אומרת, השמי או בלדי
ולמה נחזור לפעם? למה נחזור לפעם? אנחנו עברנו הרבה זמן מפעם.
כן, אתה צודק, אנחנו לא חוזרים אחורה, אנחנו ממשיכים בחיים, מחיינו הקדמוניים, כדי להתקדם עוד יותר. ברור שאין שום עניין לחזור להיות פרימיטיביים מבחינה לדעת טכנולוגית, מבחינה קראתית כמו אבותינו, למרות שאבותינו זכו לגילוי שכינה, מה שאין לנו, אבל ברור שאנחנו עושים דיאלקטיקה, דיאלקטיקה, כלומר איחוד בין החיים הקדמוניים הרעננים של אבותינו לבין כל הניסיון ההלכתי והפלפולי שהצטדר במשך החיים, במשך הדורות. כלומר, הרב לא בא לדחות את הדבר הזה. הרב בא לומר שיש פה משימה יותר עליונה, שהיא לחשוף את החיים המקוריים. למשל, יש ספר שמשתדל לעשות את זה, קוראים לו אורות הקודש, של הרב. זה ספר שמשתדל להשיב את היהדות המקורית. כן.
המקודש
של החדלות
זה לא עבודה פחותה? אם כל המצרים יהיו חקלאים, אם הרב הראשון יהיה חקלאים, זה... היום למשל זה
החקלאות, זה... כן, החקלאות היום זה על הפנים, זה נורא.
אז למה
אנחנו מדבר כזה? אנחנו רוצים שהכל ישוב לשלמותו, ואז גם החקלאות תצא ממערתה. אבל אין לנו עניין שכולם יהיו חקלאים. זה שאמרתי שפעם כולם היו חקלאים, או הרוב היו חקלאים, וזה השפיע, זה כדי להראות את המשמעות של תרומות ומעשות. באיזה אופן אנחנו נמשיך לעצמם את החיים הקדמוניים בימינו, נמשיך באופן אחר. בסדר?
לא
ללמוד אשתנה בעצם. אתה יודע, אתה צודק. כן? אני לא חושב שאתה צודק. למשל, הרב שאול ישראלי, זכר צדיק לברכה, כתב קובץ בשם התורה והמדינה. כשקמה המדינה, אז הוא התחיל לאסוף מאמרים ועודד צוותים של תלמידי חכמים לעסוק בשאלותיה של המדינה מבחינה לאומית. עד אז הרבנים במה עסקו? האם הצלחת, האם האוף שיש לך בצלחת הוא קשה או לא קשה? אבל השאלה היא, השאלות הממלכתיות כגון דרך בניין הערים, מיסוי בעידן אינפלציה, הלכות קואליציה, הלכות צבא, וכל הדברים האלה. הדברים האלה נעזבו מדי.
זה נושא חדש, זה כמו שתגיד שהיום הרב צריך להתעסק באיך מכשירים מיקרו גם. נושא חדש, לא היה, זה לא אופן לימוד שונה.
לא, זה גם סוג הסברות הוא שונה. מערכת השיקולים צריך להיות מערכת שונה. זה לא כמו מיקרוגל, שזה איזה כלי שלא היה לי, עכשיו אני צריך לדעת איך להגביר אותו. כן? פה צריך חשיבה בכלל מסוג אחר. למשל, אתן לך דוגמה. כשאתה מדבר על היתר מכירת האדמות בשמיטה, אז אתה יכול לראות את זה כפתרון לפרט, שרוצה לעקוף את בעיית השמיטה, כי הוא רוצה להתפרנס. ואז שאלה אם אנחנו מעוניינים באמת לתת לו יותר כזה, או שאנחנו נחמיר עליו. אבל אם אתה מדבר על זה שהיישוב בארץ ישראל עשוי להתמוטט אם לא תיתן את היתר, אז אתה, יש לך שיקול אחר, יש לך שיקול ציוני. השיקול הציוני גם פועל על הסברה ההלכתית. זה דוגמה. לא אמרתי שהכל השתנה, יש עוד הרבה מה לעשות, אבל זה אחד הכיוון. פה אנחנו מדברים על מה שצריך להיות. אתם צריכים להחזיר לנו את עטרת עוזה של תורה מקדושת חיינו הקדמונים ליושנה. אתם צריכים, בעצם צריך להחזיר את הנבואה, ושהנבואה תשוב להשפיע על ההלכה, דבר שבמשך כמה אלפי שנים היא הפסיקה לעשות כמעט. אבל בבוא בהתחדשות הנבואה, אז גם הנבואה תקבל, גם ההלכה תקבל אופי אחר.
חכם עדיף מנביא, זה היה פסקת כשאין נבואה?
חכם עדיף מנביא, זאת אמת. ונביא גדול מחכם, זה גם אמת.
מה שהנבואה לא עשתה חכמים עשו.
נכון. מה פירוש עדיף? עדיף, הכנה יותר יעיל, יותר אפקטיבי. החוכמה הצליחה איפה שהנבואה לא הצליחה. בסדר? מבחינה חינוכית. לא חינכה את העם הנבואה. לא מנעה את כל החטאים הגדולים. אבל ברור שהנביא הוא גדול מן החכם בלי שם.
מה זה שתשפיע על ההלכה? שנבואה תשפיע על ההלכה?
כן, יבוא זמן שהנבואה תשוב להשפיע על ההלכה.
זה תשוב, אבל הרמב״ם חלוק על זה.
הרמב״ם חלוק על זה. בצד. נכון. אבל רבנו תם. מסכים עם זה. מה?
גם אחידה.
גם אחידה. דיברנו על זה, לא? אז למה אתה סתם שואל? טוב, זה שכולם ידעו.
החוכמה החלישה את הדברים ככה.
החוכמה החלישה אותנו, כן. זה הרב אומר באורות. מתוך העליונות של התפיסה הרוחנית שקדמה בישראל, הוכרח כוח המדמה להתמוגג, מה שגרם חלישות לאחיזת רוח הקודש העליון, שעתיד לבוא על ידי מלכה משיחה.
הגבלנו את היצירתיות שלנו רק לדברים שכליים?
כן, כי אנחנו בעלי תפיסה רוחנית עליונה. התפיסה הרוחנית העליונה הזאת היא לא מתחילה מהשכל, היא מתחילה מנבואת משה. נבואת משה היא באספקלריה המהירה, ולכן היא יכולה להופיע דרך השכל של תלמיד חכמים. אבל הנבואה של האספקלריה שאינה מהירה, שהיא הנבואה הרגילה, הנבואה הזאת הסתלקה מאיתנו. היינו צריכים את זה, אבל צריך להחזיר את זה. צריך להשיב את רוח הקודש על ידי מלכה משיחה.
רק יחידי כולם מסוגלים להגיע בעצם דרך החוכמה לאספקלריה המהירה, ורוב העם לא יכול.
נו, זה חידוש? לא. על כן, מתבסס כעת רוח המדמה. מה זה מתבסס רוח המדמה? לא, מה פתאום? לא, מה פתאום? תרבות הדמיון. אנחנו בתרבות אודיו-ויזואלית, נכון? כל מה שחשוב היום זה איך הדבר עובר מסך. הכל בנוי על קליפות, על איך שהדברים נראים. זה על שטויות בקיצור. אומר הרב, זה חשוב. למה זה חשוב? כי עד שיגמר בכל תיאורו, ואז יהיה כיסא נכון ושלם לרוח השם העליון, ויוכשר לקבל אור רוח הקודש עליו, שהוא רוח השם, רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת השם. כן.
איך הנבואה תשפיע על
ההלכה? זאת באמת שאלה לא פשוטה. ואיגרות ראייה, חלק א', באיגרת קוף ג', זה איגרת לרב יצחק אייזיק הלוי. הרב יצחק אייזיק הלוי היה רב גדול בגרמניה, שהיה גם ירא שמיים גדול ותלמיד חכם גדול, ויחד עם זה גם איש מדע גדול, חוקר היסטוריה גדול. כתב ספר דורות ראשונים, מה?
זה הרב הרצוג?
לא, לא. יש, אומנם קראו גם כן יצחק אייזיק הלוי, אבל פה זה משהו אחר. כן. הרב יצחק אייזיק הלוי שם משפחה. כן. הוא היה, הרב הרצוג הרי היה באירלנד, משהו אחר. כן. אז הרב יצחק אייזיק הלוי היה אדם גדול, שעסק הרבה בהיסטוריה, כתב ספר דורות ראשונים כדי להשיב על דבריו של ההיסטוריון היהודי הגרמני גרץ, שהיה קצת אנטישמי, פחות אנטי רבני. אז הרב אומר לו כך: הדרב גאונו, שהוא הראשון אשר פתח בדורנו את הדלת הננעלת שהייתה מפסקת בין חוכמת ישראל, כפי מה שנקראת מושגה על פי הספרות האחרונה, ובין עומק חוכמת התלמוד על פי המושג הטהור והישר שהיא מורשה לנו דור ודור, שעבדו בה באהבה ומסירות נפש כל גאוני הדורות. כלומר, הרב אומר, אתה פתחת דלת. כן? היה קיר מבדיל בין חוכמת ישראל לבין חוכמת התלמוד. חוכמת ישראל זה מה שנקרא מדעי היהדות היום באוניברסיטה. כן? אז אתה הצלחת לפתוח איזה פתח בין שתי החוכמות האלה, מה שנלמד בבית המדרש ומה שלומדים באוניברסיטה. אז אתה הראשון שעשה את הפתח הזה. אז אני מציע לך לפתוח עוד פתח. לא נאה להציע לפניו, כי לדעתי הענייה יש עוד מחיצה אחת שאיננו צריכים לפתוח בה גם כן פתח, להרבות הכניסה והיציאה מגבול לגבול, והוא בין חוכמת ההגדה וחוכמת ההלכה. באמת, כשם שחוכמת ישראל ההיסטורית יכולה נפח חיי ויונקת מחוכמתה של תורה לעומקה ורוחבה, ואחרונה מושפעת גם כן הרבה מהראשונה, כן הוא בעניין חוכמת ההגדה עם חוכמת ההלכה, שיסוד הראשונה חוכמת הלב והרעיון, שכל ההלכות המרובות התלויות בדיעה ובמחשבה נובעות ממנה, והשנייה היא חוכמת המעשים, ששניהם נובעים משני השורשים שמסתעפים מתורת הקודש, מתורתנו הקדושה, הם החוכמה והנבואה, שלא נתבארו עדיין יפה גדריהן ביחס לניתוח ההלכות ועניין תורה שבעל פה. לא יתבר יפה. כן, אתה שואל, איך? אז הרב אומר, זה לא יתבר יפה. כי, הך כללה דלא בשמיים היא, יש בו כמה הררים גדולים. אף על פי ששיטת הרמב״ם היא, ביסודי התורה פרק ת', שאין שייכות לנבואה לעניין ההלכה. מכל מקום, הלא שיטת התוספות, ביבמות, י"ד, דבור המצוי רבי ועוד כמה מקומות, היא, ואין זה כלל גדול. ופשוט שהיו לכלל זה גם כן יוצאים, והייתה הנבואה מעולם פועלת גם כן על הליכות תורה שבעל פה. ואז יש פה שישה עמודים כדי להסביר איך. אם אתה רוצה לדעת איך הנבואה תשפיע עליך, קרא את השישה עמודים האלה באיגרת קוף ג'. רק נתתי לך קצת טעם.
בנישחי פוסק על פי
הקודש. לא, בנישחי לא פוסק על פי רוח הקודש. בנישחי מביא מן הקבלה דברים שהארי אמר, ואז הוא מכניס אותם לתוך הפסיקה שלה. זה משהו אחר לגמרי. אבל בן איש חי, כשהוא פוסק את זה, הוא לא עושה את זה ברוח הקודש.
אבל אני חושב שהנבואה, הגדה, זה חושב שזה
תופע כן, אבל זה לא אותו דבר, אני אסביר למה. כי שם יש איזה מנהג על פי הקבלה. המנהג על פי הקבלה הוכנס בצידן של ההלכות הרגילות, שלא התבררו על פי הקבלה. ברור? מה שאנחנו מדבר זה השפעה כללית של רוח הקודש על כל התוכן של ההלכות. מה שהתקן אצל הבן איש חי, שזה תערובת. יש קצת הלכה, קצת קבלה. כן? וזה לא פשוט, הסגנון הזה. טוב, איפה אנחנו?
אנחנו צריכים?
אתם צריכים להתנסה לרום פסגת הנשמה האלוהית המשוטטת על הרי ציון, לינק מזיל, מזיו טל הורותיה הכולל כל. רוח חיים פנימי יחל לפוח בלבבכם, מחיי נשמות של אוויר ארץ החיים. מה זה הביטוי הזה? חיי נשמות של אוויר ארץ החיים. זה ביטוי של רבי יהודה הלוי, נכון? בקינת ציון הלא תשאלי, נכון? יש קינה כזה, ציון הלא תשאלי, לשלום הסירן. השמה הוא מדבר, יש גם משפט, חיי נשמות אוויר ארצה. האוויר של ארץ ישראל מחיי את הנשמות. הקדושה העתיקה הישנה, הנרדמת ומעולפת ומתעוררת וקמה לתחיית קודש, החיים החדשים המתעוררים והסוערים בדבר השם לתקומת הקודשו, הגבורה והענבה, התורה והעבודה, יראת רוממות של אינסוף והוד אהבת אלוהים חיים, ימלאו לבבכם מטל חרמון שיורד על הרי ציון. ואז ממילא, עכשיו יש קצת הדרכות מעשיות. הנגלה והנסתר, התלמוד והמעשה, הנוי והכוח, ימלאו את רוחכם. והאושר והכבוד יבוא אחריו וימשך. עניותה וטיפשותה ומרעין בישין ינוסו ויברחו מהד כל חיי ארץ צבי. הקיצו ורננו במרום ציון, מחיים המקוריים, מחיי אור תורת אמת ברוב רוזם. לא יכבד לנו מרוב הגוונים שלנו מוצאים כבר ערוכים בספרים, בשיטות והליכות עולם, בכל מקצועות התורה, המוסר והדעת. תגיד אבל מה, איך אתה רוצה להוסיף עוד משימה לכך מארץ ישראל? אנחנו כבר צריכים ללמוד את כל מה שנכתב במשך הגלות, ומה שנכתב במשך הגלות זה כבר עשרות אלפי ספרים. אז אתה הרב קוק רוצה להטיל עלינו עוד תיק, יקשה. אבל לא יכבד, למה? כי יותר מזה ירבו לנו חדשים לבקרים נהרי נחלי דעת ותבונה. כן, התבונה הארץ ישראלית תקל עלינו להתמודד, להבריאות, להתמודד עם כל הבעיות. ויותר מכל שלום עשוי ותוקן בתחבולה וסבלנות, נכיר את הגודל והסיגוב של האחדות והאהבה האלוהית המתרוממת מעל כל הגיוני בינה ודעת. ומשלומנו הפנימי נפרוס סוכת שלום על כל ישראל, ויקרא בנו בצדק שם השם הפורס סוכת שלום על דבר השלום עם כל חלקי התורה ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. אמן. לא גמרנו את הספר, יש אחר כך עוד כמה דברים, ליקוטים מתוך עקרות קודשו הנקראים לחיזוק דברי תורה. אז יש לנו עוד מה ללמוד בשבועות הקרובים. כל טוב.